שלום, בשבועות הקרובים אנחנו נעסוק בסוגיות שקשורות בענייני ריבית, בעיקר סביב השאלה של כיצד ניתן לתפקד בחברה מודרנית שבה רוצים להניע את אנחנו רוצים להניע את גלגלי הכלכלה ואת הצמיחה במשק, אבל יחד עם זה להיות נאמנים לאיסורי התורה של ריבית, לא רק בצד הפורמלי שלהם אלא גם בצד הערכי והמוסרי שלהם. אבל כמו שאמרתי, בשבועות הקרובים נקדיש את הדיון לסוגיות הללו, ונתחיל כמובן ביסודות, ולאט לאט נראה גם את המבט הכולל של הדברים האלה. נפתח בפסוקי התורה, והתורה בשני מקומות, בכמה מקומות, אבל אני רוצה לקרוא משני מקומות את האיסור של ריבית בתורה. אומרת התורה בשמות פרק כב' בפסוק כב' ד', עם כסף תלווה את עמי תעני עמך. אגב, נזכיר כאן שאומנם כתוב בתורה כאן עם כסף, אבל חז"ל אומרים כבר שזה אחד מארבעה אימים בתורה שבהם אמנם נאמר אם, אבל שכוונת התורה לחיוב, לחובה, שיש חובה להלוות את העני. אם כזה תלמד את עמי את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אם חבול תחבול סלמת אחד, בו שתי ימש תשיבנו לו וכו'. ואומר שם רשי, נשך ריבית שהוא כנשיכת נחש שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש, ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד קודקודו. כך ריבית, אינו מרגיש ואינו ניכר, בתחילה מדובר בסכומים קטנים, וזה לא, הוא לא מרגיש ולא ניכר, עד שריבית עולה ומחסרו ממון הרבה, וכמובן לכן התורה מדברת על זה כנשיכת נחש. וכך גם ויקרא בפרק קפה, פרשת בהר, וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מלואיך וחי אחיך עמך, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכליך. גם כאן התורה מדברת פירוש על חובה להחזיק את הגר ואת התושב ואת אחיך שמטה ידו עמך, שמטה ידו לנפול, ואת חובתך להעמיד אותו ולהחזיק בו. אבל כמובן אם רוצים גם שהוא יצא מן המצב שבו נמצא, זה התורה דורשת לתת לו הלוואה לא בנשך ולא בתרבית, ואסור לקחת ממנו ריבית. זאת זה המבט של התורה. התורה גם רואה את האיסור הזה כאיסור חמור, אחד מן האיסורים החמורים יותר שבתורה. התורה מדגישה, יש חז"ל בספרה בתורת כהנים, שם פרשת בהר, מציינים ומתייחסים לאיסור ריבית באיסור חמור, ואפילו הם משתמשים שם בביטוי שאיסור ריבית הוא שקול כנגד כל עבירות שבתורה. והם אומרים מי שנותן ריבית אינו זוכה לקום בתחיית המתים ונחשב לחופר בהשם ובתורתו. אז על כל פנים מדובר פה כמובן באיסור חמור, כשאנחנו צריכים לזכור שהאיסור הזה אינו איסור גזל הרגיל של חושר משפט, של אדם לוקח כסף שלא כדין. כי יכול להיות שמבחינת הסברה, מבחינת הדין, הדבר הזה הוא לגיטימי. הראיה, אנחנו יודעים שיש ריבית בכל העולם, לוקחים ריבית, וגם התורה מתירה לנו לקחת ריבית מגוי לנוכרי תשיך ולחיפה לא תשיך. כן? בפירוש יש היתר לקחת ריבית אם מדובר בגוי, אלא שזאת מידת הצדקה והחסד במסגרת הערכית והמוסרית שהתורה דורשת מאיתנו לפתח נורמות יותר גבוהות, יותר זכות, יותר תאורות, יותר מוסריות ביחס שבינינו לבין זולתנו, אחיך, אדם ש נקלע למצוקה, שחייבים להלוות לו בלי ריבית. לכן הלכות ריבית נמצאים בשולחן ערוך יורה דעה, ולא בשולחן ערוך חושב משפט, כי אינם חלק מדיני ממונות הרגילים, אלא הם חלק ממערכת של איסור והיתר, שהתורה הטילה איסור ומגבלות מבחינה ערכית ומוסרית על שימוש בכספי של האדם בכספיו. וכאמור, בחברה הכללית הדבר הזה מקובל ונפוץ, ובחברה הכללית יש אפילו במידה מסוימת חוסר הבחנה בין השכרת בית, בין השכרת חפצים. אדם מזכיר את רכבו או את קרקעו או את ביתו או את מכוניתו וכו'. אז ודאי שעל כל הדברים האלה לגיטימי לקבל שכר, וגם בהלכה הדבר הזה גם מותר, ואלא שיש מגבלה בכסף בהלכה. אבל שוב, בעולם הכללי ללוות כסף או להזכיר כסף זה כמו להזכיר כל חפץ אחר, ועקרונית מותר לקבל עבור זה תשלום ושכר. בעם ישראל כמובן המגבלה הזאת היא קיימת, שיש איסור להלוות כסף בתמורה לתשלום, והשאלה, שאלת המפתח היא כמובן מה היחס ומה ההבדל בין שני הדברים האלה. על פניו ניתן היה לומר שההבדל הוא בין טבעה לבין סחורה, שיש להבדיל בין, על פי יסוד הסוגיה בתחילת פרק הזהב, שם מדובר שם בענייני קניינים, אבל היסוד שעולה משם זה היסוד של ההבחנה בין דבר שהוא טבעה לדבר שהוא סחורה. יכול להיות שסחורה שייך להזכיר אותה, וטבעה זה כסף, זה אין מושג של סחירות בכסף. אולי זאת הכוונה, אבל השאלה היא האם באמת זה לבד יכול להוות שיקול, כי במידה מסוימת היום בוודאי בימינו לכאורה כסף הוא גם כן סחורה, ורבים רבים בנקים סוחרים בכסף ובורסות סוחרות בכסף, וחלק גדול במסחר העולמי הכללי הוא בכסף. אבל כנראה שבהלכה יש איזשהו יסוד נוסף שמחלק בין כסף לבין חפצים, ולצורך זה אני מציע שנפנה לאחת הסוגיות הבסיסיות, וקודם כל נבהיר איזושהי נקודה יסודית, ואז גם נזכיר נידון שאמור לתת לנו איזושהי הבחנה בין כסף לבין חפצים, וזה אולי יפתח לנו איזה פתח ליתר הלוואה אולי בריבית. נתחיל בדבר פשוט, בסוגיה במסכת בבא מציעא דף סמכתת עמוד ב', נאמר שם כמה ממרות של רבא שניתן לחשוב עליהן, הן לא יכולות לעזור לנו בניסיון להערים על איסור הריבית, כי זה המנגנון פה יותר מורכב, אבל לפחות יכול להיות לפתוח לנו איזשהו פתח של הגדרות. אומרת שם הגמרא, אמר רבא, שר אלה לאיני שלמי מרלה לחברי, הילך ארבעה זוזי, ואוזפי לפלניה זוזי. לא אסר תורה, אלא ריבית הבאה מלווה למלווה. סבא אומר שמותר לו לאדם לומר לחברו, קח סך מסוים, ותלווה לפלוני. דיינו, אם יש לוי שרואה ששיבון זקוק לכסף, וראובן כנראה לא נותן להלוות לשמעון, יכול לוי ללכת לראובן ולהגיד לו, תשמע, קח סכום מסוים, בבקשה, ותלווה לשמעון את הסכום שהוא זקוק לו. כיוון שפה הסכום שראובן מקבל, הוא מקבל אותו מלוי, ולא מקבל אותו מן הלווה, אז אומר רבא שמותר, לא אסרה תורה, אלא ריבית הבאה מלווה למלווה. ואמר רבא, עוד מימרה של רבא, שרו אלה לאיני שלמי מרלה לחברי, שקיל לך ארבעה זוזה, ואמור ללפלוני לאוזפן זוזה. גם כאן, הלווה כאן יוזם, והוא בא אל גורם שלישי, הוא מבקש אותו לפעול, להשתדל בשבילו אצל המלווה, שילווה לו, ובתמונה נותן הלווה לאותו אדם שמשתדל, נותן לו סך מסוים. אומר רבא, גם זה מותר, כיוון שאין כאן כסף שעובר מן הלווה למלווה, ובסך הכל אותו איש ביניים, אותו מתווך, אותו אדם שאמור להשתדל בשביל הלווה להשיג את ההלוואה, הוא מקבל שכר אמירה, כלשון רבה, מהיתמה, שכר אמירה כשקיל. כי הדאבא מרמרי דרב פאפה, הווה שגיל אוקנה או אוגנה, דקירה מקיראי, ואמר לי, להבוע, אוספינו זו זה, מר אבא, כך שמו, אבא, שהוא מר ברי דרב פאפה, היה לוקח מהמוכרי השעבה, לוקח איזה אחד שעבה מהם, ובתמורה הוא היה משתדל אצל אביו, שילווה להם כסף. אמר לבוע, אוספינו זו זה. אמרו לרבנן, לרפאפה, באו רבנן אצל רפאפה, והתלוננו על בנו של רפאפה. אכיל ברי דמר, ריביתה. בנך אוכל ריבית, אמרו לו. סיפרו את הסיפור. אמר לו, כל כך ריביתה, לא יכול. ריבית כזאת, הוא יכול לאכול, אין בעיה. לא עשה תורה, אלא ריבית הבאה מלווה למלווה. זה לא ריבית שמגיע מיד הלווה ליד המלווה. הכה, שכר אמירה כשקיל, ושארה. שכר אמירה מותר ליטול. אז כן, ראינו כאן, עקרונית, שניתן לקחת בהלוואה, יכולים לעבור כספים עבור ההלוואה, בתנאי שהם לא עוברים מיד המלווה ללווה. והנקודה היא שזה עובר מיד הלווה למלווה. כשזה עובר מיד הלווה למלווה, זה שכר המתנת מעות, שהוא אסור. אבל אם השכר הוא עבור ההשתדלות, או שהשכר הוא עבור ההתרצות, וכיוצא בזה, כן, אז אלה דברים שהם ביסודם מותרים. הבעיה מתחילה כש... השכר עובר ישירות מהלווה למלווה, השאלה אם יש איזה דרך לאפשר את זה בצורה כלשהי. והדרך הזאת שהצגנו עכשיו של אנשי הביניים שהצגנו כאן, זה עקרונית יכול לעבוד, אבל זה לא פותר את הבעיה, כי אם אדם, אני רוצה שהמלווה יגיע אליו כסף, אז כמובן אם הכסף נשאר אצל הגורם השלישי, אז זה לא פותר את הבעיה. במקרה הראשון אמנם המלווה קיבל, אבל בשביל זה צריך ליצור אדם שיהיה מוכן לשלם את הריבית כביכול במקומו, במקום הלווה, שמישהו אחר ישלם, והוא יגיד ויקראו לזה לא כדמי המתנת מאות, אלא כשכר עבור ההתרצות להלוות שהמלווה מוכן להלוות ללווה. כמובן אלה לא פתרונות, ולכן צריך לבדוק באמת, ולחזור לדבר המרכזי, לנסות לבדוק באמת את היסוד של ההבחנה בין חפץ לבין דמים. מה ההבדל בין חפץ לבין דמים? וכאן יש סוגיה שקדמה לאותה סוגיה שציטטנו עכשיו, באותה סוגיה בדף סמכתת עמוד ב' במציע, והסוגיה אומרת כך, בואו נבחן אותה. רב חמה, הבא מוגר זוזה בפשיטה ביומה. רב חמה החליט, היו לו זוזה, כסף, הוא החליט להזכיר אותם, לא להלוות אותם, אלא להזכיר אותם, בתמורה, לתשלום. הוא היה מרוויח עליהם פשיטה לכל יום. הוא אומר, רש"י שם, בלשון שכירות, ולא בלשון הלוואה. הנה אני מזכיר לך זוז היום בפשוט, פשוט רש"י מסביר גם בערך שלו, לא משנה כרגע, זוז מדינה שהוא שמינית שבצורי. על כל פנים, רב חמה החליט להזכיר את מאותיו. קלו זוז את רב חמה, כל רכושו ירד לטמיון. ושואלת הגמרא, מסבירה הגמרא למה, הוא סבר, מה ישנה ממרא? הוא חשב, מה ההבדל? למה את המערה שלי, את החפירה שלי, את הגרזן שלי, את המכונית שלי, את הטרקטור שלי, את הדירה שלי אני יכול להזכיר, למה אני לא יכול להזכיר גם את המעון? ולא היא. הגמרא מחלקת. הקודם, לפני שאנחנו מגיעים לחילוק הגמרא, חשוב להדגיש שעל פי רש"י, כל השינוי שעשה רב חמה מהלוואה רגילה, זה רק שינוי השם. בלשון שכירות ולא בלשון הלוואה. זה פירושו של רש"י. כן? לא כל הראשונים פירשו כך. נראה בהמשך. אבל הפירוש רש"י הוא שההלוואה נעשתה בלשון שכירות ולא, זאת אומרת, העסקה נעשתה בלשון שכירות ולא בלשון הלוואה, ורב חמא חשב שזה מותר, שמספיק לעשות שינוי השם. ועל כך אומרת הגמרא שזה בלתי אפשרי, ושואלת הגמרא מה ישנה מבעלה, אומרת הגמרא ולא היא. מרא הדרא ואינה וידיה פחתי. זוזי לא הדרא בעיניו ולא ידיה פחתי. אם כן, הגמרא נותנת לנו כאן שני מוקדים, כך מסביר רש"י, שני מוקדים של הבדל בין הלוואה לבין בין נתינת מעות לבין נתינת חפץ, בין הזוזה לבין המרה. אומר רש"י, הדרה בעינה, אותו כלי חוזר בעצמו בעין, ואינו הלוואה אצלו בדמים, ואין אחריותו עליו. אם נאנס או נשבר מחמת מלאכה, הלקח אין שכרו ריבית. אז רש"י מדגיש, הנקודה הראשונה היא שהשאלה היא אצל מי האחריות. דהיינו, באותו מרה הדרה בעינה הוא חוזר בעינו למזכיר, ולכן אין אחריותו עליו. אם נאנס או נשבר מחמת מלאכה, זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא שומר חינם, ולסביר שהוא לא שומר חינם, כן? כי פה מדובר באדם ששכר, אז הוא שוכר דינו כשומר שכר, לפי מה שאנחנו פוסקים, כן? אז שומר שכר חייב בגניבה ובדה וכו', זה ודאי אחריות על הסוחר. אבל אונס או מתה מחמת מלאכה, זה אחריותו על המזכיר. אז כיוון שכך, כיוון שהדרה בעינה, ורש"י מדגיש שהאחריות היא לא על הסוחר אלא על המזכיר, אז מותר לו לקחת שם תשלום, כיוון שהאחריות היא על המזכיר. אבל אם הזוזי לא הדרה בעינה, הוא אומר רש"י, שערי מוציאם, ולפיכך אחריותו עליו ושכרו ריבית. כיוון שהאחריות כל כולה היא על הסוחר ולא על המזכיר, לכן זה נקרא שהשכר שלו הוא שכר של ריבית. זאת אומרת, פה כיוון שאין סיכון, המזכיר של המעות לא משאיר אצלו שום סיכון, לכן בעצם השכר נחשב ריבית, בעוד שבחפץ יש כאן סיכון שמה הוא יענס או ישבל מחמת מלאכה, ואז המעות הם לא ריבית אלא שכר עבור הסיכון הזה שהוא לוקח על עצמו, כי זה יכול גם להפסיד מזה. זאת נקודה אחת שמודגשת ברש"י. אבל הנקודה השנייה שמודגשת ברש"י, וידיע פחתה, ועוד שניכר פגמו, אומר רש"י, שהוא נפגם ומתקלקל מחמת מלאכה. אז בניגוד לזו, זה שאין בהם פגם. זאת אומרת שכאן ולפי זה יוצא שכאן יש עוד שיקול נוסף מעבר לשאלה של האחריות. במרה, בהפץ, הרי יש בו פחת, ואתה יכול לראות את התשלום כתשלום עבור הפחת, כן? ובזו זה אין פחת, אז התשלום הוא ודאי תשלום של ריבית. מסתבר שלפי רש"י כל אחד מן הגורמים האלה לבדו מספיק כדי לאסור. דהיינו, אם במקום שאין פחת היא אסור לפי רש"י, וגם במקום שכל האחריות נמצאת אצל הסוחר, גם כן היא אסור לפי רש"י. זה מה שיוצא לכאורה לפי רש"י, שכל אחד מהם לבד הוא מספיק בשביל לאסור. כך מסתבר. בתוספות שם, לאחר שמביאים את פירוש רש"י, הם קודם כל הם מסבירים שונה מרש"י בדבר אחד. הם מראש אומרים שמה שרב חמא עשה כשהוא הזכיר את המעות לפלוני, אז הוא השאיר אצלו את האחריות. אומרים תוספות, או גזוזה בפשיטה מקבל היה עליו אחריות אונסין לאחר סלקא דתך דשרה. זאת אומרת, תוספות ברור, הם לא הסכימו עם רש"י שאם ההבדל יהיה כל כולו בלשון, אם אתה אומר, אתה משחק במשחק המילים של הלוואה מול שכירות, זה לבד ודאי, גם רב חמא לא העלה על דעתו שדבר כזה יכול להועיל. ולכן, תוספות הבינו שוודאי יש פה הבדל משמעותי יותר, והבדל המשמעותי שזה רב חמה באמת ראה את זה כסחירות, ולכן הוא קיבל על עצמו אחריות אונסין, שאחריות לאונס נשארה אצל אצל המזכיר. אז במידה הזאת בעצם טיעון אחד של רשי כבר נשמט, כי אותו יסוד מחייב ברשי שאמר שהשאלה אצל מי נמצאת האחריות, זה לפי תוספות לא רלוונטי, כיוון שאחריות בכל זאת, תוספות אומרים שאחריות באמת נשארה אצל המזכיר, ואף על פי כן לפי תוספות הדבר הזה אסור. עכשיו, זה ראינו בעצם גם ברשי, כי גם ברשי יש שני טעמים לאיסור, כן? לרשי יש בו שני טעמים לאיסור. טעם אחד זה שאלת האחריות, אבל רשי נוסיף עוד טעם נוסף לאיסור, כך שגם לרשי אם תנטרל את בעיית האחריות, עדיין יש איסור מצד הגורם השני של, של הפחת. ולכן אפילו שתוספות בחינת הפרשנות בסוגיה, הם מסבירים שכאן הייתה אחריות, אבל בנקודה הזאת הם שווים, כי גם לפי תוספות וגם לפי רשי, גם אם אתה פותר את בעיית האחריות, עדיין יש פה איסור בסוגיה, אלא שתוספות עכשיו צריכים להסביר מה רהד רבעיני וידיע פחתה, איך הם צריכים להסביר מה בדיוק הבעיה, מה מפריע להם כאן. מה שיוצא מתוספות, אחרי שהם כאמור הביאו את שיטת רשי והתקשו בה, כי רשי הם אומרים ככה, דעות שניקח פגמו שהוא נפגם אם מתקלקל מחמת מלאכה, ועל זה אמרו תוספות, כך פרש בקונטרס, אני מדלג חלק מדברי התוספות, אומרים כך פרש בקונטרס, וקשר את פירושו, ואם כן היה אסור להזכיר לחברו, קטלה וחושל זהב וטבעת, לא ידיע פחתיו. אם כך, אם כל הבעיה היא שניכר פגמו, אז מה תעשה עם דברים שהפגם לא ניכר, כושל זהב או טבעת וכו', שם הפגם לא ניכר, מה תגיד שם? לכן תוספות דחו את פירושו של רשי, והציעו כך, תוספות אומרים כך, וריבן לא גרס וידיע פחתה. הוא באמת לא גרס את הידיע פחתה, ולכן הוא מסביר שכל ההבדל, אם זה חוזר בעינו או לא חוזר בעינו. ואז השאלה אם זה חוזר בעינו, אז יוצא שבעצם נתת לו את הכל, ומה שאתה מקבל זה רק שכר, כי אם נתת לו את הכל, והוא מחזיר לך משהו בתמורה, אם הוא מחזיר לך את אותו מוצר, אני מבין שאתה מקבל ממנו דמי שימוש. אבל אם הוא מחזיר לך את המוצר החדש, בעצם זה רק, זה איסור ריבית. כך יוצא לכאורה, לפי הבנתו של ריבן. אבל תוספות עצמם, שם אומרים, ונראה דגרס, ואחר פירושו, מרה אינם מלווה, כי לא ניתנה לו הוצאה, ולהחזיר אחרת. אלא צריך להחזיר בעיניה. והשכר אינו שכר מלווה. אינה מהיינותן לו אמרה להוציא לעשות ממנו כל חפצון של המחרת, אף לפיכן מותר ליצור שכר, ואין ללמוד יותר משם לאוגור לזוזה. דממרה הסחירות אינה בעבור הלוואה שיש לו שירות להוציאה, אלא נותן הסחירות עבור הפחת שתפחית על ידי מלאכה. כל חפץ נפחת על ידי מלאכה. גם אם לא ידיע פחתו, זה, אבל יש פחת על ידי המלאכה. אם יחזיר לסוחר בעיניה. אבל זוזה לרחמה היה מלווה. הוא צריך הוצאה, הזכירם לו. בקיצור, לא לשאלה לפי התוספות, השאלה אם יש פחת או אין פחת, לא, אם הפחת ניכר או לא ניכר, אלא השאלה אם יש פחת או אין פחת. ואם יש פחת, אז התשלום הוא עבור הפחת. אם אין פחת, אז התשלום הוא, זה בעצם הלוואה, והלוואה אסורה לקחת שמה שום תשלום. לפי הריבן שלא גרס וידיע פחתה, אז כל מה שגורסים בסוגיה זה הדר בעיני או לא הדר בעיני, שוב זה סימן של הדבר עצמו. דיינו, אם זה חוזר בעינו, אז התשלום הוא עבור השימוש. אם זה לא חוזר בעינו והוא מחזיר לך משהו אחר, אז בעצם התשלום הוא עבור זה שמתנת לו את המעות. כן? אם תנת לו מעות, זה איסור ריבית. זה מה שיוצא כאן בסוגיה. יוצא אם כן, גם מרשי וגם מתוספות, כן? שגם במקרים שבהם האחריות נשארת אצל המזכיר, אז אסור לקחת ריבית, כי זה עדיין בכלל האיסור, זה שהמזכיר לוקח על עצמו סיכון, זה לא מספיק בשביל להתיר את הריבית. בנקודה הזאת עצמה יש מחלוקת גדולה בראשונים, ואני מבקש לקרוא כאן שתי תשובות. תשובה אחת היא תשובת הריבש. הרבש בתשובה שנשאל לגבי על אדם שרצה להלוות לחברו בריבית וקיבל עצמו אחריות, השאלה אם האחריות לבד יכולה להתיר. וכך אומר הרבש בסימן שנחית בתשובה, נראה ברור, אומר הרבש, שאסור לישראל להלוות לישראל חברו דינר זרהב השווה 20 דינרים על אחריות ספינה הולכת מעבר לים, ושיתן לו בשובה בשלום כמדה לדינרים. תן לו הלווה לוקח כסף, הוא מתכוון הלווה לעלות על הספינה עם הכסף, ואז וקוצץ לתת לו דבר קצוב בריבית. הנה, יש פה, זאת הלוואה, וקוצץ לתת לו, הוא מקבל 20 דינרים, מחזיר לו 24 דינרים, אבל המזכיר, המלווה, מוכן לקחת אחריות שאם יקרה משהו, הספינה תטבע, יקרה משהו לכסף הזה בתוך כדי הפלגה, אז האחריות היא של המלווה. אז אומר הרבש, הדבר הזה אסור. ואף על פי שהמלווה מקבל עליו אחריות המאוד כל ימי המשך מהלך הספינה, התשובה, עדיין לא יצא מידי הלוואה. והזוזה יהיב, וזוזה שקיל. כיוון שהוא נותן זוזה, מקבל זוזה, זה הלוואה. אתה נותן זוזה, מקבל זוזה, זה בדיוק הלוואה רגילה, קלאסית. ולא אדרי לזוזה בעיניי, הוא לא מקבל את אותו כסף שהוא החזיר, שהוא נתן. כיוון שהוא לא מקבל את אותו כסף שהוא נתן, זה אומר שזה הלוואה. ואז השכר הוא ריבית. ולא אדם אלה מערה, שם הוא מקבל אותו חפץ שהוא נתן. והיינו העיד רב חמה. דהבה מוגר זוזה בפשיטה, כפי מה שפרשו התוספות, שהיה רב חמה מקבל אחריות המאות אם נאנסו קודם שהוציאם הלווה, וגם אחר שהוציאם אם נאנסו כל נכסי הלווה שיהיה פטור מלשלם, ואף אם יחזור וישיר, אפילו אכן נאסר זה בגמרא, כיוון דלא דמה למערה, דלא הדרה בעיניו ולא ידיע פחתיו. בכל שכן בנידון זה, שיש בהלוואה הזו זמן שאין המאות באחריות המלווה, הוא אומר פה זה אפילו יותר גרוע במקרה של הרבש, כיוון שהמלווה לקח אחריות רק על זמן ההפלגה, אבל את המאות הוא נותן לו לפני ההפלגה. אז אם כן, עד ההפלגה הם באחריות הלווה לגמרי. דהיינו, משעת הלוואה עד שעת מהלך הספינה, ומשעת תשובה של הספינה עד שעת פיראון, הם כולם באחריות הלווה לגמרי. דאף אגב דאך ההזקים מצויים, יש פה קרוב להפסד, דהיינו יש סיכונים יותר גדולים, אין בכך כלום. לא טענת הרבש, שזה נקרא הלוואה גמורה, וזה שהמלווה משאיר אצלו את האחריות, זה לבד לא מספיק. אבל יש תשובה אחרת של תרומת הדשן בסימן שינבט, והוא שם דן בשאלה מעניינת, היא השאלה שמטרילה כל אדם שרוצה להלוות כספו ורוצה ליטול ריבית. ראובן ביקש למסור מעותיו לשמעון שילווה אותם בריבית. ורצה לקצוץ עמו בסך מבורר. אז הוא רוצה להלוות לו, ורוצה לקצוץ עמו, גם שיהיה ריבית קצוצה, שיהיה, אגב, לא הזכרנו את המושג, אבל ריבית קצוצה זה ריבית שקבעת מראש את סכום הריבית, שזה איסור דאורייתא, כן? ורצה לקצוץ עמו בסך מבורר, ושיהיה לו גם כן כמעט ביטחון גמור בקרן, שלא יהיה נפסד לו כלל. איך יעשה ביתר? אז לא נהיה עכשיו את כל התשובה, שעוסקת גם, נכנסת גם לתחום העסקה. אני כרגע לא עושה בתחום העסקה, אלא רק רוצה לעסוק בנקודה הזאת בשאלת האחריות, עד כמה האחריות יכולה לפתור את בעיית הריבית. כך, הוא, אחרי שהוא נותן איזה פתיחה, יראה למצוא תקנה וצדדים לעשות ביתר, אלא דמסטפינה, שמה על ידי דקודוקי הללו ובקשות תחבולות להתיר מקח ומתן בריבית, יהיה דבר תורה, דום לחוכה ויתלולה, סחוק ויתול, אמנם מכל מקום אומרים צדיקים ילכו בה, בקיצור הוא אומר הוא חושש מההשתמעויות של התשובה, אבל הוא בכל זאת נוטל את האתגר ודן בשאלה הזאת. ואז הוא כותב כך, בגליון התוספות פרק ריבית וזה לשונו, ונראה דאחד דכל אחריות על הנותן, שר אפילו לקצוץ. אז הוא מביא את גליון תוספות של באיזה הוא נשך, במציע, שקובע שאם כל אחריות נמצאת על הנותן, מותר לקצוץ ריבית, דאם כאן מלווה לפיקדון. ברגע שאחריות היא נשארת אצל המלווה, זה נשאר פיקדון ולא נשאר מלווה לפי הדעה הזאת, ושכר מעותיו נותן. ובתוספות, שר להזכיר מעות לשולחני, משום את מחזירם באין. למעט אם אתה נותן כסף לשולחני, שהוא מחזיר לך את אותם המעות עצמם, אז מותר אפילו לקחת שכר עבור זה. והוא הדין אפילו הזכירם להוציאם, דשרה, אז הוא רוצה להרחיב את זה, שגם כך אומר הגיליון תוספות, שגם אם הזכירם בשביל השולחני יוציא אותם, משתמש בהם. דשרה, דכיוון דאחריות על הנותן, אם האחריות נשארת על הנותן, על המלווה, כשמקבל מוציאם, אז זה מותר, זה נשאר פיקדון ולא מלווה. וכן כתב רבנו תם בתשובתו, עד כאן לשונו. אבל הוא בעצמו מביא, שהתוספות והסמג מוק מהיד הרב חמה, דאוגיר זוזי, בפריט שהרב חמה מקבל עליו אחריות הנושאים. ואפילו האחר מסיק התם, דעשו. משום דזוזי לא מעד רבינאיו. משום דשכר שנותן מן המאות, אלו אלא כדי להוציא, ולא בשביל שיהיו נפחתים. כמו כלי הסחור בדמים שנפחתו על ידי המלאכה. ואני מדלג לרגע, אז הוא אומר, ואז רואים מכאן, דברי גיליון דלאל, מבורר דחולה אחד, אין הנותן חושש כלום על חיות הקרן, דשארי אפילו לקצוץ. אז יש לנו כאן מחלוקת דחורה. אבל מציע תרומת הדשן, שיכול להיות שאין כאן מחלוקת. והתוספות נעמד דעוק מהעיד הרב חמה, שהיה מקבל עליו אחריות הנושאים, ואפילו אחרי אסור, יש לומר ודאי, דווקא משום דרועה ומקבל עליו רק אחריות הנושאים, ולא שאר אחריות כמו גניבה ועבדה. אבל אם היה רב חמה מקבל עליו אחריות גניבה ועבדה, בשארי. אז מה שאומר כאן בעצם, ואנחנו נעצור כאן, רק נסביר את הנקודה הזאת ונמשיך מצד שם שבוע הבא, מה שאומר כאן בעצם תרומת הדשן, שאולי אם כל האחריות של נתינת המאות נמצאת אצל המזכיר, אז זה עדיין נשאר לגמרי פיקדון. ואז אם נשאר לגמרי פיקדון, אז יהיה מותר להלוות בריבית. אבל אם אחריות של המזכיר היא אחריות חלקית, כמו שמה שתוספות אמרו שהוא רק קיבל עצמו אחריות אונסין, אבל אחריות של פשיעה וגניבה ודה נשארה אצל הלווה, שם יהיה אסור. על כל פנים, זאת ההצעה שמצא כרגע תרומת הדשן, שאם כל אחריות יהיה אצל המלווה, דהיינו גם אחריות גניבה ודה תשאר אצל המלווה, אזי זה יחשב פיקדון, והדבר הזה ויהיה מותר להלוות בריבית. גם את הנקודה הזאת נצטרך יותר להרחיב בה קצת יותר בשבוע הבא, להסביר את הגדר, מה ההבדל בין אחריות כזאת, אחריות כוללת, אחריות חלקית. אבל בינתיים נעצור כאן ונמשיך מצד השם בשבוע הבא.